כן. כן. פרשת וישמע יתרו. מרפא לשון עץ חיים, וסלף בא שבר ברוח. פסוק במשלי. מרפא לשון עץ חיים, וסלף בא, סלף זה לסלף, זה לשקר, לבט, וסלף בא שבר ברוח. טוב, נראה מה שהוא מסביר. שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכתוב הזה, בכתוב הזה, גודל התועלת הנמצא בלשון, כי הלשון מרפא חולי הנפש. הלשון מרפא חולי הנפש. זה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק, כשאתה קורא את הפסוק, מה הכוונה? מרפא לשון עץ חיים. הפשט הפסוק, אני הייתי אומר, אני חושב שגם חז"ל דורשים את זה כך, מרפא לשון עץ חיים. הכוונה היא, יש עץ חיים, איך אנחנו אומרים, עץ חיים הם מחזיקים בהם תומכי המאושר, התורה נקראת עץ חיים. אז למעשה כתוב בפסוק הזה שמה מרפא את הלשון? עץ חיים. התורה יש לה יכולת לרפא את הלשון, כן? ולהפך, סלף בא, זאת אומרת, סלף בא, הכוונה היא, אם הדבר הוא, אם יש סילוף, עיוות, אז זה יוצר שבר ברוח. השאלה היא, למה הפסוק מתכוון כשהוא אומר סלף בא? במה? באופן פשוט הכוונה היא בלשון. כתוב, מרפא לשון. הנושא של הפסוק הוא הלשון. אז כתוב, מרפא לשון, מה שירפא את הלשון, מה מסוגל לרפא את הלשון? עץ חיים. וסלף בא, כן? כביכול, הניגוד. הניגוד לריפוי, כן? מה שיעוות את הלשון זה שבר ברוח. ככה אני הייתי מפרש את הפסוק כפשוטו. עכשיו נראה איך שהוא מסביר. שלמה המלך עליו השלום הודיענו בכתוב הזה, גודל התועלת הנמצא בלשון, כי הלשון מרפא חולי הנפש. אני אמרתי, הפשט הפשוט זה בדיוק הפוך. כשהלשון לא בריאה, מה שמרפא אותה זה העץ חיים. הוא מפרש חביבי קויה, מה הוא אומר? הוא אומר הפוך. הוא אומר, מרפא לשון עץ חיים, הכוונה היא, הלשון יש לה יכולת ריפוי. לא שהיא, פשט, אני הייתי מפרש את הפסוק שהלשון היא כביכול לא בריאה, מה שירפא אותה זה עץ החיים. הוא מפרש הפוך, הלשון היא המרפא, מרפא לשון, כן, הלשון היא הרפא, כי הלשון מרפא חולי הנפש. הלשון מרפא חולי הנפש, ורפואתה עליונה על כל יתר הרפואות. זאת אומרת, יש עוד רפואות, אבל רפואות לחולי הנפש, אבל הלשון היא הרפואה הטובה ביותר. זה לכאורה מה שהוא אומר. נו, עכשיו צריך לזריך לטעום, לעשות ברכה. קודם כל, יש פה בייגל, אפשר לברך מזונות, זהו, זהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. חבו תבי. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם בורא פרי העץ.
לגבי המשמש, לפעמים יש כאלה שחומים, מה זה אומר? מה אומר החומים האלה? זה לא ניגוע, נכון?
יכול להיות ניגוע.
על מה להסתכל? אני לא יודע איך לבחון אותם.
בוטנים.
יישר כוח.
תודה.
יש גם
מה?
פול. פול אדמה. די. בדעות.
יש בננה.
בננה. על פרידה שחוקת.
ברוך. אני אומר לך עולם בעוד ריאלמה.
אמן. אין לך לוקט על הבננה? אין לך לוקט על הבננה?
מה? לא.
אדם העץ?
לא.
הוא צומח מחדש
כל שנה. כן, או מחליף.
אננס.
מה?
מה לגבי
אננס? אננס מלא בעוד פרי אדמה.
כן. אבל למה? זה גם כמו אננס?
מה?
אותו סיבה כמו בננה?
כן.
אני לא מכיר את העץ.
אננס הוא שיח, אני חושב.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מן המזונות.
אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. כן, אז נחזור לענייננו. אז עוד פעם, הוא נוקט הרבנו חיי שהלשון יש לה כוח לרפא, ולא רק שיש לה כוח לרפא, היא הרפואה הטובה יותר מכל הרפואות האחרות של חולי הנפש. כן? והוא מסביר מדוע. כי יתר רפואות הסמים והמסעדים או הסבים, הנה הם רפואה מסופקת אם יתרפא בהם החולה, אם לא. ואף אם יתרפא בהם, אין כל כוח רפואתם ותועלתם, כי אם בהסרת החולי אין בהם כוח להוסיף על החיים. זאת אומרת, שאר הרפואות מסוגלים רק יש להם יכולת רק, כן, לרפא את החולי, אבל לא להוסיף חיות, כן? אבל אין בהם כוח להוסיף על החיים. אבל מרפא הלשון אינה רפואה מסופקת. את רואים שהוא מבין שהמילה מרפא היא מלשון, זה כמו שאתה אומר, התרופה הזאת, מרפא לשון, הכוונה היא תרופת הלשון. תרופת הלשון, אני יוצא מתוך הנחה שהלשון היא תרופה, כן? ושלמה המלך מציין שהתרופה הזאת שיש בה לשון, לא רק שהיא מרפאה, היא גם מסוגלת להוסיף חיים. זה מה שכתוב בפסוק, מרפא לשון. במקום המילה מרפא אפשר לקרוא, באמת, ככה הוא קורא, ככה הוא מבין את המילה מרפא, מלשון תרופה. תרופת הלשון היא עץ חיים. כן?
אז אנחנו מוצאים התורה מהסיפור.
כן, אולי הוא יסביר. אבל מכל מקום הוא אומר, הלשון היא תרופה. כן? הלשון היא תרופה, ולא רק שהיא תרופה, לא רק שהיא מרפאה, היא מסוגלת עוד להוסיף חיים, עד כדי כך. כן? אז הוא אומר, אבל מרפא הלשון אינה רפואה מסופקת, כי אם רפואה ודאית ויש בה כוח להוסיף על חיי אדם, היא עץ החיים והחיים דביקים עמה, וסלף בה שבר ברוח. מה הכוונה? החלק השני של הפסוק, כשם שרפואת הלשון על כל יתר הרפואות, כן החולי המגיע מן הלשון. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, שלמה המלך אומר, תדע לך, הלשון מצד אחד היא תרופה, אבל מצד אחד היא יכולה להיות המחלה החמורה ביותר. שהיא תרופה, היא גם מסוגלת להיות המחלה החמורה ביותר. וזה מה שהוא אומר. מה? או, בדיוק. אומר, וסלף בה שבר ברוח. זאת אומרת, סלף בה, הכוונה היא, אם יש עיוות בלשון, אם היא לא מעוותת, אז היא יכולה לרפא, כן? ולא רק לרפא, אלא להוסיף חיים. אבל חס ושלום, אם יש בה סלף, אם יש בה עיוות, היא לא רק שהיא לא מרפא, היא המחלה החמורה ביותר.
אני יכול לעשות נזכרון שמישהו אתמול ברדיו שמעתי על הרב אלפרין.
איזה אלפרין?
של המשקפיים.
רפאל אלפרין.
כן, כנראה היה יהודי מאוד רציני.
כן, הוא היה יהודי שעבר עליו הרבה. הוא עבר מי היה,
אז דיברו הרבה יש דברים שהוא עשה שכנראה הוא בנה אימפריה.
כן,
אז לא מדובר כבר על הצדקה, על הזה, על
הכל. הוא אמר לשון הרע לא מדבר אליי.
לא רק זה, הוא בצבא של הבנים שלו.
סליחה
שאני אומר, כן, אבל אתמול שמעת.
כן, זה בא במקום.
הוא אמר בצבא של הבנים שלו, חוץ מהכל, כן, הוא אומר שמיוחד, הוא אומר, אני מבקש מכם, על הלשון הרע, לא רמז, לא אפר, לא כלום, להתרחק כמו.
נכון, זה אמת, זה מה שכתוב כאן. אז אומר רבנו בחיי, תראה, זה הסיבה שהחפץ חיים חיבר את החיבור שלו. לא סתם, רואים שיש השגחה. כל ספר, יש השגחה על מה שנקרא ההתגלות של התורה בישראל. רואים שבדור שלנו, לפני הדור שלנו, הרי האיסור של הדין של שמירת הלשון ולשון הרע הוא, זה פסוקים בתורה, אבל לא יצא חיבור רציני בענייני לשון הרע עד שבא החפץ חיים וחיבר את החיבור שלו. ולא סתם, הוא מחבר את החיבור שלו ממש לפני הדור שלנו, כי הדור שלנו הוא דור שמבחינה מסוימת יכול להיות הכי פרוץ בלשון הרע. כן? לא היה מצב, הרי פעם יהודי דיבר, אז מי שמע אותו? מי שגר לידו. אפילו טלפון לא היה. מי שגר לידו? היום אתה מדבר וכל העולם שומע. אתה מדבר, אתה אומר משהו על מישהו, בכל העולם שומעים אותך. כן? בכל העולם שומעים אותך. ואתה כותב על משהו על מישהו, אז בכל העולם, זה ברגע מתפרסם בכל העולם. זאת אומרת, אז לא סתם.
לא, זה ממש, אפילו לפעמים דברים לאסון.
מה?
נכון.
התקשורת הזאת, במקרה השבוע, היה
בגביר זה, מה שעשו עם השר הביטחון?
כתבה, הנושא של היתר מהרבנים.
כן.
אתה יודע, היתר מהרבנים, אתה חושב, זה משהו ש... פעם ביובל. הרי מה התנאים שלו היו? שזה צריך להיות משלוש ארצות, מכל מיני, כדי שזה לא יהיה קשה. היום עם האינטרנט.
בצ'יק.
בארצות הברית זה מסחרה.
נכון.
ממש מסחרה.
נכון.
ויש כאלה שראינו מישהו פה, הוא אמר, ביקשו ממני לחתום, שמחתי על אחרים, חתמתי, אפילו לא ביררתי. ממש מדהים.
נכון. הקופנים, אני אומר, רואים את ההשגחה גם בדבר הזה. אז מה הוא אומר? שם של רפואת הלשון, על כל יתר הרפואות כן החולי המגיע מן הלשון, והוא הביזיון והלעג והליצנות שאדם מבזה את חברו ומלעיג ומתלוצץ עליו או מלבין פניו. ומפורש אמרו רבותינו זל, המלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מי שמלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ואת אומר, מצד אחד הלשון מסוגלת להיות התרופה הטובה ביותר שיש, כן? כמו שהוא הסביר, ומצד שני חס ושלום היא יכולה להיות גם המחלה הכי חמורה. וזה מה ששלמה המלך אומר, וסלף בה שבר ברוח. והנה, ניתן לו להסביר. והנה החולי הזה מן הלשון הוא קשה מאוד מחולי הגוף, והחולי הקשה שבכל חולי הגוף הוא שבר ברוח. מעניין, הוא אומר, יש חולאים בגוף, יש מצבים של גוף חולה, אבל הוא אומר החולי הקשה שבכל חולי הגוף הוא שבר ברוח. כלומר, מה זה שבר ברוח? הוא מסביר, כלומר שבירת הרוח. מה הכוונה? הוא כתיב, יש פסוק נוסף במשלי, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה ניסענה. מצד אחד רוח איש יחלקל מחלהו, יחלקל זה הכוונה יזו, ואת יש מצב של מחלה. מה, ורואים את זה, האמת היא שרואים את זה בחוש. אדם שהוא רחמנא ליצלן חולה, אבל אם יש לו רוח חזקה, יש לו, אז הוא מסוגל להתגבר. הרוח החזקה מסוגלת לחלקל אותו, להזין אותו במצב של החולי, זה נותן לו כוחות, ואז הוא מסוגל להתגבר על המחלה. רוח היא שיחלקל מחלהו, זה מצד אחד. מצד שני, רוח נחאה מי ישענה, אם חס ושלום זה הפוך, מי ישענה? באור הכתוב הוא מסביר, כי הרוח והוא הנפש. הוא מסביר, מה הכוונה הרוח? הרוח, הוא אומר, זה הצד הפנימי של האדם, הצד הנשמתי שבו, הצד הפנימי שלו, כן? הוא אומר, הרוח היא הנפש, נושא מחלת הגוף, כי היא מחלקלת חולי הגוף ימי. את אדם, אדם, לא עלינו, אדם חולה, הוא לא מסוגל לאכול, כן? קשה לו לאכול, קשה לו לשתות, הגוף במצב כזה לא מתפקד באופן נורמלי. אז מה מחזיק את הגוף במצב הזה כשאדם חולה? כן? הרוח, אומר, הרוח היא זאת שמחזיקה את הגוף גם במצב של מחלה, שהגוף לא יכול לעבוד כמו שצריך. אז הוא אומר, באור הכתוב, כי הרוח והוא הנפש נושא מחלת הגוף, כי היא מחלקלת חולי הגוף ימי מספר בלי מאכל ומשתה. אבל כשהנפש חולה, מי ישענה? זאת אומרת, יש האדם במהלך החיים שלו עובר גם מצבים שבהם הגוף חולה, אבל כשהגוף חולה יש מי שמחזיק אותו. אבל חס ושלום שהנפש חולה, שהרוח חולה, אז אין משהו במקום, אין מישהו שיחזיק את הגוף לא מסוגל להחזיק נפש חולה, כן? הנפש, הרוח, מסוגלת להחזיק גוף חולה, מסוגלת להזין את הגוף גם כשהגוף לא בריא. אבל חס ושלום אם הנפש חולה, מי ישענה? מי ישא אותה? מי יחלקל אותה? מי יזון אותה? חס ושלום במצב כזה. אז הוא אומר, כי באור הכתוב, כי הרוח והנפש נושא מחלת הגוף, כי היא מחלקלת חולי הגוף ימי מספר בלי מאכל ומשתה. אבל כשהנפש חולה, מי ישענה? ובא כתוב ללמד כי חולי הנפש והיא שבירת הרוח. למה הוא אומר את זה? זה מה שהוא אומר. שלמה המלך בא לומר לנו, תשמע, כשהגוף חולה יש תקווה, אבל חס ושלום כשהרוח חולה, אז כמו שהוא אמר, מי ישענה? כי חולי הנפש והיא שבירת הרוח קשה מאוד מחולי הגוף. ועוד, כי כשם, צריך לדעת, הוא אומר, כשם שיש חולי בגוף, כן יש חולי בנפש. אז מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים חולי נפש זה מי שנמצא בבית חולים לחולי רוח. הוא אומר, לא, חולי הנפש, זה גם הרמב"ם אומר, חולי הנפש הם בעלי עבירות. בעלי עבירות, אנשים חוטאים, אנשים עבריינים, עוברי עבירות, הם חולי נפש.
כן, שוב, אין אדם עושה עבירה אלא אם כן נכנס לזה רוח.
כן, אבל אומר, זה היה לפני. אבל צריך לדעת, הוא אומר, צריך לדעת שבעלי אדם, אדם שעובר עבירות הוא חולה נפש. זה חולי הנפש. וחולי הנפש הם בעלי עבירות, ומי שיש בידו אמונה רעה, והוא שהזכיר הכתוב, שוב עוד פסוק במשלי, להצילך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה. הפשט הפשוט של הפסוק, שלמה המלך אומר, אני אומר לך דברים כדי שאתה תדע להינצל מאישה זרה, כן? אישה נוכריה שהיא יודעת לדבר יפה והיא מפתה אותך, כן? אז זה מדובר על, על, על סוג עבירות מסוים. אבל הוא אומר, הוא כתיב כי נופת תיטופנה שפתי זרה. אבל זה משל. אומר רבנו בחיי, הפסוקים האלה הם משל. למה? ימשיל אמונה רעה לאישה זרה. ימשיל אמונה רעה. אדם שמאמין בדברים לא נכונים, בדברים רעים, דומה הדבר, הרי האמונה הרעה הזאת מושכת אותו, מפתה אותו. לא יקרה לך שום דבר, אתה מוגן, הכל שטויות, כן? הכל שטויות. המשיל אמונה רעה לאישה זרה המאבדת אותו בסוף. בהתחלה היא מושכת אותו, אבל בסוף זה מה שמביא אותו לאבדון. ועל כן אמר, ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות. וכתיב, הכל זה משל, וכתיב רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. ואז אומר, אומר, אומר שלמה המלך, אומר הרבינו בחיי, ואם דיבור הלשון שנתן באדם, אז עכשיו, עכשיו הוא חוזר להתחלה, מרפא לשון עץ חיים. התרופה של הלשון היא לא רק מרפא, היא מסוגלת גם להביא את האדם, נותנת לו תוספת חיים. אז הוא אומר, ואם דיבור הלשון שנתן באדם אשר עמו יש לו יתרון על שאר בעלי החיים, הדיבור של האדם, הלשון של האדם, זה היתרון שלו, כן? על שאר בעלי החיים, אפשר בו לרפות למי שיש לו חולי הנפש. אתם שומעים? קודם כל, מה זה חולי הנפש? הוא אמר, בעלי עבירות, אמונות רעות. מה מסוגל לרפא את חולי הנפש? הדיבור, הלשון. הלשון היא התרופה. כמו שאמרנו שהלשון היא יכולה להיות המחלה החמורה ביותר, אז הוא אמר, הלשון היא גם התרופה הטובה ביותר, והיא מסוגלת לרפא את חולי הנפש.
איך אדם ירפא את עצמו?
רגע, נראה. הנה הוא אומר, אפשר בו לרפות למי שיש לו חולי הנפש, ולקרב אותו תחת כנפי השכינה. על ידי הלשון, על ידי הדיבור, אתה מסוגל לרפא אדם שהוא בעל עבירות. אתה יכול באמצעות הדיבור להשפיע עליו, להראות לו, להסביר לו. זה מה שהוא אומר.
אולי אפשר גם אדם לעצמו, התפילה עצמה.
גם כן.
תהילים.
גם כן, לא רק תפילה, תפילה ולימוד, הכל. על כל פנים, גם על ידי מישהו אחר באמצעות הלשון וגם על ידי עצמו, כן? ולקרב אותו תחת כנפי השכינה ולהנחילו החיים האמיתיים הנצחיים. והמידה הזאת מצענוע באברהם אבינו, שהחזיק והמשיך רבים לאמונת השם יתברך. וכל זה מעניין, איך שהוא מפרש את הגמרא. כתוב על אברהם אבינו שהייתה מרגלית, הייתה מרגלית תלויה לו על צווארו, ענק היה תלוי על צווארו, שממנו כביכול זה השפיע על כולם. איך זה השפיע? אז הוא אומר, והמידה הזאת מצענוע באברהם אבינו, שהחזיק והמשיך רבים לאמונת השם יתברך. וכל זה ברפואת הלשון, והיא המרגלית שהייתה תלויה בצווארו, שכן דרשו רבותינו זה על מרגלית אחת הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. כתוב שכל חולה, אז הפשט הפשוט, אתה קורא את הגמרא, כתוב הייתה לו מרגלית תלויה על צווארו, וכל חולה שהיה רואה אותה היה מתרפא. אז אתה חושב ניסים, נס. אז אומר רבנו, לא, זה לא נס. מה היה כאן? שכל חולה שרואה אותה מיד מתרפא. וכשנפטר מן העולם נטלה, כך כתוב, וכשנפטר מן העולם נטלה, הכוונה נטלה הבורא, ותלעה בגלגל החמה, ועל זה כתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אז הוא אומר, וביאור זה, מה הכוונה ש... הוא מוציא את המאמר חזל הזה הוא מסביר אותו, מוציא אותו מפשוטו. מה הוא אומר? כי המשיל המידה הזאת שהיא מאירת עיניים למרגלית המאירה, ואמר תלויה בצווארו לפי שהדיבור הוא בגרון. כן, אדם מדבר עם הפה, עם הגרון. וכל מי שהיה לו חולי הנפש, מה הכוונה כל חולה? אז הפשט הפשוט בגמרא שאתה קורא את הכוונה, כל חולה כפשוטו, היה רואה את המרגלית, היה מתרפא. הוא אומר לא, חולה כמו שהוא הסביר, המחלה זה חולי הנפש. כל חולה שהיה רואה אותו היה מתרפא. מדוע? משום שאברהם אבינו הייתה לו יכולת שכנוע, הוא ידע להסביר, כן? והיה שומע דבריו של אברהם אבינו, מיד היה מתרפא מחוליו. וכשנפטר מן העולם, לא השאיר אחריו שום נברא שיורה על אלוהותו של הקדוש ברוך הוא. מעניין מאוד מה שהוא אומר. הוא אומר שאברהם אבינו כתוב בחז"ל, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אז כתוב בחז"ל שאברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת את הנשים, כך כתוב. אבל אומר רבנו בחיי, הכתוב שכשאברהם נפטר הקדוש ברוך הוא תולה את המרגלית בחמה. מה, אז עכשיו מה הפשט? מה? תלאה וגלגל החמה. אז הרבנו בחיי הרי הוציא את המאמר חז"ל מפשוטו. הוא בא ואמר שהמרגלית זה לא מרגלית כפשוטה, הכוונה יכולת הדיבור שלו, ההשפעה שהוא השפיע על בני אדם באמצעות הפה, באמצעות הפה הוא ריפא אותם, כן? אז, אז, אז מה הכוונה תלאה בגלגל החמה? אז הוא אומר שנפטר מן העולם לא ישאיר אחריו שום נברא שיורה על אלוהותו של הקדוש ברוך הוא ועל ייחודו, ולכך אלא גלגל חמה. ולכך, מה הכוונה גלגל חמה? המרגלית תלויה בגלגל החמה. אומר, הכוונה היא, הפירוש הוא, הפירוש הוא, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביא עומר, ולילה לילה יחב את דעת, אין עומר ואין דברים נשמע קולם. הכוונה תלויה בגלגל החמה, הכוונה היא, אחרי שאברהם אבינו נסתלק, אז היכולת של האדם לרפא את מחלת הנפש שלהם, כן, היא בהסתכלות על העולם. העולם עצמו נותן לאדם את היכולת לראות את הנהגת השם בבריאה. העולם כמו שהוא, אם אדם מתבונן באמת, אם אדם באמת מתבונן, אז באמצעות העולם הוא מסוגל לרפא את עצמו. כן?
יש גם רמז במילה מרגלית, כאילו בהתחלה זה מ, בסוף לא. זה תף
דף מת. אמת
ובאמצע לא רגל ללשונו,
כאילו... טוב
נכון?
אותיות רגל, כן, או רגלי, כן.
רגל הלשון, לא יש עניין של...
כן. אשרי האיש, אשר לא הלך, מה אשר לא? מה זה מרגלית? מרגלית זה אבן יקרה.
רגל הלשון, כאילו יש...
אבן יקרה.
שעסוק, כאילו...
כן, יעלום, זה מרגלית.
כאילו לשון ובאמצע השתמת.
מה? מה אתה אומר?
כשאברהם נפטר, יצחק היה גם, היה חי. למה הוא אומר שחוץ מהחמה לא היה...
רואים שהוא מבין. זה באמת אומר, אני חשבתי על זה. זה אומר שיצחק לא יכול היה למלא את התפקיד שאברהם מילא בתחום הזה. באמת כתוב על, רק על, כתוב על אברהם ועל שרה, את הנפש אשר עשו בחרן לא כתוב, לא על יצחק ורבקה ולא על יעקב וזה, זה רק על אברהם כתוב. אין החינמי. ואתה רואה שהוא מפרש מאמר חזל. כתוב, הוא מפרש את המאמר, הוא אומר, מוציא אותו מפשוטו ומסביר אותו, כן?
אבל דווקא, אנשים אומרים, שאתה רואה מה קורה בעולם, הכל הפוך על הפוך, כן? הפושר זה אור ושקר, זה הכל העולם הפוך על הפוך.
מה זה הפוך על הפוך?
העולם היום כולם משוגע.
מדברים על הטבע.
לא, אתה צודק. זה מה שהוא אומר, כולם חולים.
לא, אבל
אף אחד
מסתכל בעולם, מה שהוא רואה
בעולם, הכוונה לטבע.
לא, הוא אומר המציאות. מה זה טבע?
לא המציאות,
העולם, העולם, השמש, הירח, כל המציאות. כן, בטח, הבריאה. כן, הבריאה, הבריאה כולה. האמת היא שגם מי ש... גם מי שמסתכל על בני אדם יכול לראות את זה, אבל אני אומר, לא,
זה קשה.
למה? מבשרי איך זה אלוקה. רופאים גדולים רואים את הגדלות של היום, היום, היום הרפואה היא כל כך מפותחת שהיא מסוגלת לראות את הגדלות של, הרי המחשב הגדול ביותר שיש במציאות זה הגוף של האדם, כן? מה, זה הכל, אז הכל, היום כל אחד מבין. נו, אז זה הכל נברא מעצמו. איך, לעשות מחשב צריך, זה כל אחד מבין. וכאן, המוח, המוח זה, אין לך מחשב כזה. כן?
מנסים.
נכון, נו. לא, אני אומר, המבשרי, איך זה אלוק? אם אדם באמת, אם אדם מתבונן על הבריאה באמת, אז הוא רואה ש... אז הוא יכול מהבריאה לראות את, לראות את ה... כמו שהוא אומר, את אלוקותו. את הקדוש ברוך הוא, ודאי. כן, אז הלאה, וזה שכתוב מרפא לשון עץ חיים, רפואת הלשון של אברהם הייתה סיבה שנכנס, אז הפסוק אומר מרפא לשון עץ חיים, רפואת הלשון של אברהם הייתה סיבה שנכנסו רבים תחת כנפי השכינה והיה להם עץ חיים, וכעניין שכתוב ואת הנפש אשר עשו בחרן וגומר. רפואת לשון של משה רבינו עליו השלום, או עכשיו הוא מגיע לפרשה כדרכו, כן? רפואת הלשון של משה רבינו עליו השלום, שסיפר ליתרו כל האותות והמופתים ההם שנאמר ויספר, בתחילת הפרשה, ויספר משה לחותנו, היה סיבה שנתגייר יתרו, שהיה נכבד וגדול משפחתו, והיה כהן מדיין, והניח עושרו ורוב בניו, ונפרד מן היישוב, והלך אל המדבר להיכנס תחת כנפי השכינה, תכף ששמע עניין יציאת מצרים. וזהו שכתוב, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יש בפרשה הזאת דעות חלוקות לרבותינו זד. יש מחלוקת מפורסמת, יש מהם אומרים שיתרו קודם מתן תורה בה, כמו שזה מסודר בתורה. בתורה זה מסודר לפני מתן תורה. מתן תורה היה באמצע פרשת יתרו, אז וישמע יתרו, כן? אז זה כתוב קודם. ויש מהם אומרים שיתרו אחר מתן תורה בה. בבקשה.
רציתי לשאול לגבי את הקשר שהוא עשה בין הלשון, הלשון כרפואה, שמירת הלשון כרפואה והפרשה. כאילו שבזכות זה שמשה רבנו סיפר ליתרו את כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל במצרים, אז בזכות זה יתרו
מתגייר
ובעצם מרפא את הנפש שלו.
כן,
זאת הכוונה.
כן, 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 כן.
זה סוף ליל הסדר שמספרים ביציאת מצרים, זה גם מכניס רפואה בנפש של
כל
ששומע. כן, כן, זה חג
חירות אדם. כן, אז ככה, אז יש דעות חלוקות בחז"ל. יש מהם אומרים יתרו קודם מתן תורה בה, ויש מהם אומרים יתרו אחר מתן תורה בה, ואילו ואילו יש להם ראיות על מה שיסמוכו. האומרים לאחר מתן תורה בה יש להם סיוע מן הכתובים בפרשה, זה שנאמר אל המדבר, כן, ויבוא יתרו אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, שהרי בידוע הוא כמשה וישראל בהר סיני שנה אחת, וזהו שכתוב אשר הוא חונה שם. כלומר שעדיין, מה הכוונה חונה שם בהווה? שעדיין חונה שם בהר האלוהים, וזה יורה כי לאחר מתן תורה בה. ועוד ממה שכתוב והודעתי את חוקי האלוהים, הרי כשיתרו אומר לו מדוע אתה ניצב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר, אז הוא אומר לו כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים והודעתי דעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אז אומר רבנו חיי, איזה חוקי אלוהים? עוד לא, אתה מדבר עוד לפני מתן תורה, על איזה חוקים אתה מדבר? אז הוא אומר, ונראה מזה שכבר ניתנה התורה, כתוב ואת תורותיו. ועוד ממה שכתוב בסוף הפרשה, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, גם זה יורה כי לאחר מתן תורה היה, אבל כן שילחה וחזר לארצו. כי איך ילך יתרו אם לא נגיד כך, אלא נגיד שזה לפני מתן תורה, איך ילך יתרו ולא ימתין לנתינת התורה? והנה לפי הדעה הזאת יש לתמוע ממה שאמר וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, אז ולא הזכיר עניין מתן תורה. היה ראוי לומר כי הוציא השם את ישראל ממצרים וכי ישמיעם את קולו אם נגיד שיתרו אחר מתן תורה בה, אז היה צריך לומר כי הוציא השם את ישראל ממצרים וכי ישמיעם את קולו מתוך האש. ועוד כי מה שיזכיר ויספר משה חותנו את כל אשר עשה השם לפרעול מצרים, היה ראוי שיספר לו בכללו, בכלל הדברים שהוא מספר לו, גם את מעמד הר סיני בנתינת התורה. ואם אמר יתרו על האותות והמופתים אשר נעשו במצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, על אחת כמה וכמה שהיה אומר כן על מעמד הר סיני. מדוע? משום שבו יכול להכיר ולהבחין אמיתת עיקר האלוהות בראיות הגדולות והנוראות אשר היו שם. ומכוח הטעם הזה נראה, זאת אומרת מהקושיות האלה שהוא מביא עכשיו, נראה שהוא כדברי האומר יתרו קודם מתן תורה. והסברה הזאת נכונה יותר, זאת אומרת רבנו בחיי מכריע במחלוקת, הוא אומר נראית יותר הסברה שהפרשה מסודרת כסדרה, זאת אומרת שיתרו מגיע עוד לפני מתן תורה, וכן סידור הפרשיות כפשטן, כי יתרו קודם מתן תורה בה, וזוהי דעת הרמב"ן. רמב"ן ז"ל, ומפני זה לא הזכיר עניין מתן תורה בכלל מה ששמע גם כן עם משה רבינו עליו השלום בספרו אליו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים, שלא היה אפשר שיספר לו עדיין עניין מתן תורה עתידה לבוא. ומה שאמר אל המדבר, הוא הרי הביא ראיה מהפסוק הזה, אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, הוא הביא ראיה שזה היה אחרי מתן תורה. כי מה זה אשר אל המדבר אשר הוא חונה שם, משמע הוא כבר נמצא שם הרבה זמן, כן, ועדיין הוא נמצא שם. אז הוא אומר, אז זה היה ראיה שיתרו אחרי מתן תורה בה. אז הוא אומר אפשר לתרץ את זה, ומה שאמר אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים, אין להבין כי משה היה חונה שם בהר האלוהים, אבל עניין כי משה היה ברפידים, ויתרו יצא ממדיין עם ציפורה ועם בניה, הוא בא אל רפידים שהוא מקום אחד במדבר סין אשר בין אילים ובין סיני, וכתוב יספר אחר שבא אל קצה המדבר אשר הוא שם, ומה שאמר הר האלוהים מפורסם היה לכל עניין ההר ההוא, ועל דעת שיבדו את האלוהים על ההר הזה יצאו ממצרים. ולמתחה כתוב מעלתו של יתרו, כי עזב ארצו ומשפחתו ללכת מן היישוב אל המדבר אל ההר ההוא לשמו של הקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, אז הוא מנסה לתרץ שמה שכתוב על המדבר שהוא חונה שם, הוא עדיין באמת לא, הם עדיין לא נמצאו במדבר בער האלוקים, אבל הם כבר היו קרובים מאוד ברפידים כדי להגיע לאותו מקום ששם צריכה להינתן התורה. ומה שאמר והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, זה גם כן הייתה ראיה לכך שזה מדובר אחרי מתן תורה, כתוב תורותיו. מה זה תורותיו? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אינם חוקי התורה שלא ניתנה עדיין, אבל הם חוקי המדבר. זאת אומרת, הרבנו בחיי אומר, גם לפני מתן תורה, מה, לא היה חוקים? לא היה סדר הנהגה? כל העם הולך, צריך איזושהי הדרכה איך להתנהג. אז הוא אומר,
חוקי האלוקים,
רגע, לא, 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 הוא אומר אינם חוקי התורה. אתה אומר, כתוב במראה נתנו להם כמה מצוות, אבל הוא אומר אינם חוקי התורה שלא ניתנה עדיין, אבל הם חוקי המדבר ששם להם משה רבנו כבר, כעניין מה שכתוב בפרשת בשלח, כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ואת תורותיו, מה זה תורותיו? אילו המשפטים שכבר ניתנו להם במראה, כמו שבת, כתוב שבת ודינים במראה יפקוד, ומה שכתוב ציוו אותם במראה, ומה שכתוב בסוף הפרשה, זה הייתה ראיה נוספת שלו, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. הוא שאל, אם זה לפני מתן תורה איך הוא לא נשאר? אין הכוונה שלאחר מתן תורה היה ושלחו משה וחזר לארצו, כי לא אמר כתוב וישלח משה את חותנו וישוב למקומו, אבל אמר וילך לו אל ארצו, הכוונה שהלך שם לגייר את בני משפחתו וחזר למשה ועודנו בהר סיני. וכן דרשו רבותינו ז"ל, אמר יתרו אחרי שהוא נפגש עם משה רבינו, הרי אני הולך ומגייר את בני מדינתי שאביהם תחת כנפי השכינה, תחת כנפי שמיים, יכול שהלך ולא חזר? שואלים חז"ל, תלמוד לומר, יש פסוק בשופטים, ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים. זאת אומרת, רואים שהם חיו איתם יחד עם עם ישראל, ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים. ונשמחה פרשת יתרו לפרשת עמלק. כן, עכשיו הוא בא לתרץ שאלה נוספת שחזל לומדים עליה, מה הסמיכות הפרשיות שבין סוף פרשת בשלח, שזה פרשת ויבוא עמלק, לתחילת פרשת יתרו, זה ההופעה של יתרו. יתרו מגיע, כן, אל עם ישראל. אז הוא אומר, ונשמחה פרשת יתרו לפרשת עמלק, לפי ששניהם היו זה הפך זה, שני ניגודים.
יפה.
כי המלאק בן עשיו הקרוב לנו, כן, הקרוב לנו, עשה עמנו רעה שבא ממרחק להילחם כנגדנו במדבר, ויתרו שהיה מן האומות עשה עמנו טובה שהיה לנו לעיניים בדרך המדבר, ונצטווינו לשלם לכל אחד ואחד גמולו הראוי. זאת אומרת, זה שבא ממרחק להילחם בנו, אף על פי שהוא קרוב שלנו, נצטווינו למחות את שנמחה את זכר עמלק. כי עניין שנאמר בדברים, תמחה את זכר עמלק. מצד אחד. מצד שני, יתרו שהוא מן האומות, והוא בא והתקרב אלינו, אז התורה מצווה עלינו להיטיב ליתרו, שניזהר בבני הקיני שהם יושבים בקרב עמלק, שלא נחריט אותם, נחריטנו את עמלק. מצינו, יש פסוק בשמואל, כששאול יוצא להילחם בעמלק, אז כתוב, ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי. זאת אומרת, הוא אמר להם, אני הולך להילחם בעמלק, אם אתם לא תצאו ממנו, אתם אוי לרשע ואוי לשכנו, אז אני נותן לכם את האפשרות, תעזבו אותו, סורו רדו מתוך עמלקי, פנו ספחה עמו. ולמה אני לא רוצה, מה אכפת לי? אומר, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. זאת אומרת, הוא מציין את העובדה שיתרו עשה חסד עם כל ישראל בעלותם ממצרים. אז אומר הנביא, ויסר קיני מתוך המלאק. אז אחרי שהקיני שמעו את העזרה הזאת של שאול, באמת הם עזבו אותם, ועל ידי זה הצילו את עצמם.
אבל בתיאוריה הם לא התגיירו.
מה?
הם לא התגיירו.
או, אז
אז הם התקיירו, לא נשאר כאלה.
אתה אומר, מה הכוונה בני קיני חותן משה? אם הם התגיירו אז הם כבר יהודים לכל דבר, ואם הם לא התגיירו אז לא. אז יכול להיות שבאמת, יכול להיות שהיו חלק שכן וחלק שלא, אבל אף על פי כן הם היו בנים של יתרו, אז לכן הוא גמל איתם חסד. וייתכן עוד לתת טעם בסמיכות פרשיות זו לזו, פרשת יתרו לפרשת המלאק, ואחריה פרשת בחודש השלישי ששם כאן תורה, ואחריה פרשת ואלה המשפטים. כן, אומר עכשיו טעם נוסף לסמיכות הפרשיות, והוא שידוע כי זרעו של עשיו קוץ מכאיב לישראל בכל הדורות, בין במלחמה הראשונה לישראל גם האחרונה. כן, זרעו של עשיו מכאיב לישראל בפרשה, במלחמה הראשונה זה מלחמת המלאק, זה זרעו של עשיו, וגם במלחמה האחרונה, כן, אדום זה המלאק, כן, זה עשיו, אדום זה עשיו, כן, הוא אבי אדום, נכון? אז גלות המלאק, גלות אדום, גלות רומי, זה זרעו של עשיו.
גם המלאק הוא
מעשיו. כן, הנכד של עשיו. הלאה, וירמוז הכתוב כי כשם שהמלחמה הראשונה ניצחנו על ידי משה ויהושע, כן האחרונה, והוא הגלות החל הזה אשר אנחנו בידם עתידים אנו להיגאל על ידי אליהו שהוא משבט לוי כמשה, ומשיח בן יוסף שהוא משבט אפרים כיהושע. וכשם שבגאולה הראשונה של מצרים נתגייר יתרו וחזר לאמונתנו, כן בגאולה האחרונה יתגיירו כל העובדי גילולים ויחזרו לדתנו. ועל כן נשמחה פרשת בחודש השלישי שהיא מתן תורה, כי אז תחזור התורה לאכסניה שלה. זאת אומרת, כמו שאחרי היו שלושה שלבים, מלחמת המלאק, הגיור של יתרו, ואחרי כן לפי הסדר של הפרשייה, ואחרי כן מתן תורה, הוא אומר גם לעתיד לבוא יהיו שלושה שלבים. שלב ראשון, כמו שהוא אומר, המלחמה עם רומי, עם אדום. אחרי זה הוא אומר גיור של כל העובדי גילולים, ואחרי כן הוא אומר תחזור התורה לאכסניה שלה. ומלא הארץ, הפסוק אומר, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.
אין לנו תפקיד לגייר.
מה?
אין לנו תפקיד לגייר את עובדי גילולים.
מה, אם גוי רוצה להתגייר?
בסדר, אבל אין לנו תפקיד כזה.
אם גוי רוצה להתגייר, מה פירוש תפקיד? יש עליך מצווה.
מטרה לא, אבל אם...
אתה לא הולך לגייר, אבל אם גוי רוצה להתגייר...
הוא אומר שכל עולם יהיה...
כך הוא אומר, בסדר, נו, אז בסדר.
מה, כולם יהיו יהודים?
כך הוא מבין.
הלוואי, זה טוב.
ככה הוא אומר. איך בפועל זה יהיה? אני לא יודע, כך הוא... ואחר כך הוא אומר יהיה יום הדין של חיית המתים, ועל כן נשמחה פרשת ואלה המשפטים, כי מתוך המשפטים והדינים יוצאים בני אדם אילו זכאים ואילו חייבים, וכן העניין ביום הדין של תחיית המתים שכתוב בו אלה שתי פעמים, שנאמר אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדיראון עולם. ואם כן, סמיכות הפרשיות רומזות ומגידות מראשית אחרית, והנה הן מסודרות בהשגחה ובכוונה גדולה. עכשיו כתוב בפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה אלוהים למשה ישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז אומר רבנו בחיי, כי הוציא השם את ישראל, אחר שהזכיר לשון עשה אלוהים, רצה להזכיר בהוצאה. אתם מבינים, הוא אומר, הוא שם לב בדיוק בלשון הפסוק, כתוב וישמע יתרו כהן מדיין את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. אז המילה היא מילה, המילה היא אלוקים, כי הוציא השם את ישראל מצרים. השם זה י' כ' ו' כ', מה ההבחנה? אז הוא אומר כך, אחר שהזכיר לשון עשה אלוקים, רצה להזכיר בהוצאה. זאת אומרת, הוא אומר, הרי כל שם רומז להתגלות במדרגה מסוימת, כן? כל שם יש לו את המהות המיוחדת שלו. אז 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 כשכתוב את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, זה עשייה, עשייה, עשייה שעשה אלוקים למשה ולישראל עמו. אבל כתוב כי הוציא השם את ישראל, לא כתוב כי הוציא אלוקים, אלא כי הוציא השם. זאת אומרת, רמז שההתגלות שהייתה בזמן יציאת מצרים הייתה התגלות במדרגה של לא, לא, לא שם אלוקים אלא השם המפורש, כן, כי הוציא השם את ישראל ממצרים.
הוציא השם, לא נדעתי לא היה שם שלהם.
נכון, 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 נכון.
זה מהגילוי שלהם.
נכון, נכון. אז הוא אומר, אחר שהזכיר לשון עשה אלוהים, רצה להזכיר בהוצאה השם המיוחד, לבאר כי השם המיוחד הוא המוציא, וכעניין מה שכתוב, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, כי הוא המוציא בחוזק יד, לא חוזק יד בלבד. והבן זה כי כבר הזכרתי. מה הוא רומז? הוא אומר, יש כנראה זה מה שהוא רוצה להגיד. יש מדרגות, כמו שאמרתי, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, והפסוק רומז לכך. יכול להיות מציאות של התגלות כביכול במדרגה כזאת שהיא לא נקראת כי הוציא השם את ישראל ממצרים, כי ישראל יצאו ממצרים בחוזק יד. זה מדרגה של התגלות, מדרגה מסוימת, אבל כאן כתוב כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זו מדרגה הרבה יותר גבוהה, התגלות הרבה יותר ברורה, נגיד כך, הופעה של הקדוש ברוך הוא בדרגה כזאת שהיא הרבה יותר גלויה, כן? זה רמות של התגלות, רמות של התגלות השם. יש רמות שבהם השם יתגלה. אז אומר 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 רבנו בחיי, דייק הכתוב לומר שהיציאה ממצרים הייתה ברמה כזאת של התגלות, של כי הוציא השם את ישראל ממצרים.
זה האמת, קצת הפנימיות, שכאילו הבחינה של הוויה זה היה בעיבור בגלות במצרים, וכשהוא יצא למעשה זה יצא מהעיבור, זה שם הוויה, הוויה זה זה, אז כאילו הוויה עכשיו יוצאת.
זה דברים יותר נסתרים.
כן, אבל זה גם מתלבש יפה על שם הוויה, כי הוויה עכשיו יוצא, הוא היה בעיבור, הוא לא יכול, עכשיו יצא.
נכון, עכשיו, איך כתוב שם? כי הוציא השם את ישראל ממצרים, ויקח יתרו את ציפור אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה, אשר שם האחד אליעזר, כן? אז הוא מסביר, כן? ושם האחד אליעזר, היה ראוי לומר, איך כתוב? ויקח יתרו את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אז כתוב שם האחד גרשום, היה צריך להיות כתוב ושם השני אליעזר, לא כתוב ושם השני אליעזר. גרשום היה הראשון, כתוב שם האחד גרשום, אני צריך להגיד ושם השני אליעזר, לא כתוב ושם השני אליעזר, כתוב ושם האחד אליעזר, היה ראוי לומר ושם השני. למה כתוב ושם האחד? אז הוא אומר, ועל דרך הפשט, זה מיוחד לאמו וזה מיוחד לאביו, כל אחד הוא אחד, זה מיוחד לאבא וזה מיוחד לאמא. גרשום שהיה בחור היה מיוחד לאמו, ועוד שיצילתו מן המיטה, כי עניין שנאמר ותיקח ציפורה צור, ואליעזר היה מיוחד למשה. הראיה, מאיפה אתה יודע? שקראו כן על שם הצלתו, כתוב כאלוהי אבי בעזרי והצילני מחרב פרעה. אז רוצה רבנו בחיי לומר, למה כתוב אחד ואחד? אני צריך להגיד אחד והשני. התשובה היא כל אחד היה מיוחד, זה היה מיוחד לאמא וזה היה מיוחד לאבא.
וגם אחד שהלך לדרך לא טובה,
לא? זה הנכד שלו,
הנכד שלו,
הנכד של משה, כן?
אבל מאיפה יצא?
מה, כן, הנכד של משה, כן? הוא היה בן גרשום. על כל פנים, על כל פנים הוא אומר גרשום היה מיוחד לאמא, ומה זה בא לידי ביטוי? בזה שהיא הצילה אותו. הרי כתוב שמשה רבנו התעכב במילתו, אז כמעט שהוא מת, אז היא הצילה, כי חתן דמים למולות, זה על גרשום. ואליעזר כתוב, כי אלוהי אבי בעזרי, משה רבנו קורא לו אליעזר, למה? כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, אז הוא מיוחד אליו, ויצילני, ואת גרשום היא הצילה אותו. ואליעזר הוא קורא אליעזר על שם ההצלה שלו. כן, הלאה. ויתכן לפרש עוד שיזכיר לשון אחד באליעזר מפני שכוח הריבוי ומכוח האחדות, ולפי שעתיד הקדוש ברוך הוא להשפיע כוח הריבוי בזרעו של אליעזר שהיה רחביה, כעניין שנאמר בדברי הימים והיו בני אליעזר רחביה הראש, ולא היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה, ודרשו רבותינו ז"ל למעלה מ-60 ריבו, על כן הזכיר בו לשון אחד להורות על הריבוי מכוח האחד. זאת אומרת, הוא רוצה לפרש שהפסוק בדברי הימים מספר על על הצאצאים של משה רבינו. אז כתוב שם ש בפסוק בדברי הימים כתוב ויהיו בני אליעזר, איזה אליעזר? הבן של משה רבינו, רחביה הראש, כן? וכתוב בהמשך הפסוק שם ובני רחביה רבו למעלה. מה הכוונה? אז הוא אומר דרשו רבותינו זה למעלה, הכוונה היו למעלה מ-60 ריבו, עד כדי כך. זאת אומרת, ההתרבות של הבנים של אליעזר, הבן של משה רבנו. אז לכן הפסוק אומר ושם האחד אליעזר, כל הריבוי הזה היה מכוח האחד. כוח האחד הכוונה,
אבל לא היה רק בן אחד,
בבקשה?
אני מבין פה,
כן, אבל מבני רחביה רבו למעלה, כן? רבו למעלה, זה מה שהוא אומר. אז מפני שכוח הריבוי הוא מכוח האחדות, כל הריבוי הזה הוא מכוח האחדות. האחד, המילה אחד פה לא באה לציין מספר, אלא באה לציין שורש, כן? היסוד. מה היסוד? הריבוי כולו של הצאצאים של אליעזר הם מכוח העובדה שהם דבוקים באחד, מכוח האחדות. זה משהו.
מה עם האחד השני?
מה? לא, האחד השני זה לא קושיה. שם האחד
גרשון.
כן. אם כתוב שם האחד גרשום, לא קשה, כי אתה מזכיר אותו ראשון, אז הוא אחד. כמו כתוב, ויהי בוקר, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. אבל אחרי זה אתה אומר, ושם האחד, היה צריך להגיד, ושם השני אליעזר. אתה מזכיר אותו ראשון, אתה מזכיר את השני שני, תגיד, ושם השני אליעזר.
כן, אבל מקודם אנחנו הסברנו משני כיוונים גם כן. מקודם, זה לאימא וזה לאב.
זה הסבר אחד. עכשיו הוא נתן הסבר נוסף.
נכון, אבל אז שם, אין כך, כמו שעליו אומר, אז גם שם הוא לא היה צריך להגיד שזה לאימא, זה אחד בגלל אימא,
טוב מאוד.
זה אחד בגלל זה. עכשיו אם האימא לא היה,
אתה אומר ההסבר השני הוא לא סימטרי להסבר הראשון. זה נכון, אתה צודק. עכשיו הוא אומר עוד פירוש, ועל דרך המדרש ושם האחד אליעזר, אמר רבי יוסי בר חנינה, בשעה שעלה משה למרום מצאו לה קדוש ברוך הוא שהיה עוסק בפרשת פרה אדומה, והיה אומר הלכה משמו של רבי אליעזר, עגלה ערופה בת שנתה, עגלה ערופה צריכה להיות בת שנתה, הכוונה בשנה הראשונה לידתה, ופרה אדומה בת שנתיים. אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העליונים והתחתונים שלך, ואתה אומר, משה רבינו אומר לריבונו של עולם, כביכול דו שיח בין משה רבינו לריבונו של עולם, אומר לו, כל העליונים והתחתונים שלך, ואתה אומר הלכה משמו של בשר ודם? אמר לו, עתיד צדיק אחד לעמוד בעולמי, ואליעזר שמו, ועתיד לעמוד לעסוק בפרה אדומה תחילה, ואומר רגלה בת שנתה, פרה בת שתי שנים. אמר לפניו, בנו של עולם, יהי רצון לפניך שהוא יהיה מחלצי. משה רבינו ביקש שאותו רבי אליעזר יהיה צאצא שלו, כן? אמר לו, חייך שהוא מחלציך, שנאמר, מה?
כשהוא אומר לו, מחילה, כשהוא עולה למעלה, זה כשהוא עלה לשמיים לקחת את התורה, לא?
נו.
נכון?
נו.
כבר אליעזר היה בחיים.
לא משנה, זה לא משנה. הפירוש הוא, התורה אומרת על שם העתיד, מצאנו דברים כאלה. מצאנו דברים כאלה. הוא קרא לו אליעזר, יותר מזה, בפסוק כתוב שם האחד אליעזר, הכוונה היא כי אלוהי אבי בעזרי. אבל יש פה רמז, יש פה רמז בפסוק לדו שיח של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו כשהוא עלה לתת את התורה לישראל. אז זה רמוז כאן בשם האחד, יהיה אחד מיוחד ששמו אליעזר. אתה מבין, הפסוק מתפרש כפשוטו, אלא אנחנו שאלנו שאלה, למה כתוב אחד אליעזר? היה צריך לראות שם השני אליעזר. אז יש פה רמז, המילה אחד רומזת לא לאליעזר הזה אלא לאליעזר אחר, כן, זה מה שהוא אומר, כן? אמר לו חייך שום מחלציך, שנאמר ושם האחד אליעזר.
זה לא אליעזר הבן שלו.
לא, לא, אלא הצאצא שלו, אליעזר הצאצא של משה רבינו. זה רמז, רמז בפסוק.
שיהיה עוד אליעזר אחד.
בדיוק, והוא יהיה מיוחד, כן? והאיחוד שלו שהקדוש ברוך הוא מצטט בשמו הלכה, כן,
זה מה אנחנו יודעים מי
הוא? בטח, רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. כן, כן, רבי אליעזר הגדול, התנא רבי אליעזר, כן? זה מופיע במשנה בפרה, יש משנה במסכת פרה שאומרת שרבי אליעזר אומר פרה בת שתיים ועגלה ערופה בת שנה. טוב, עד כאן, ברוך השם.